זה שני דפים. טוב, אז למה זה נהיה שני דפים? כי זה דבר לצד השני. לא, אין מספרים. תהיה חזק. יש אותיות. א', ב', ג', ד', ומה שנשאר. טוב. צהריים טובים. אני גיליתי שהסדרה הזאת מתקרבת לסיומה.
לא.
לא. כן, רק נראה מי איתנו. שלום. אז את הראל אני מכיר, ואתה מי? לא שומע? ואתה, אני מכיר אותך, נכון? היית פה?
לא.
לא היית, אז מאיפה את? תגיד לי שתי מילים, איפה אתה ומה אתה ולמה?
חולה.
אוקיי. ואני מכיר אותך מהעמק. אז אני הרב של תירצי.
כן.
אתה היית בתירצי.
כן.
אוקיי, ואתה מה עושה בחיים?
לפני 4 חודשים.
איפה למדת לפני?
בעצמונה.
בעצמונה. טוב, ברוך הבא. דיברת עם מישהו מפה? לא, עם מישהו מה...
הרב
נועם. הרב נועם?
אני שלחתי את הרב נועם.
אוקיי. בסדר, ותזכרי לי את השם?
אריאל
נריה. טוב, אז אנחנו לקראת סיום הסדרה. בשבוע הבא אני אהיה פה בשלישי, אבל כנראה שבצהריים אני נוסע לזה פגישה. ככה זה, יש צורכי ציבור, אי אפשר ללמוד. בשבוע אחר כך אנחנו נעשה איזה יחידת סיכום. בשבוע אחר כך אני אהיה במילואים ביום שלישי. קיצור, מה נגמר הזמן. אז בעצם אנחנו ממש על סף סיומה של הסדרה. ואני אשתף אתכם באחת התובנות החשובות שאני אוחז בה היום. אוחז בה עם מילה נכונה, אולי מלטף אותה היום. לא היום, בשנים האחרונות. והיא תובנה ביחס, אני קורא לזה, לדימוי של ההלכה. ואני רוצה רגע, נשאל אתכם שאלה. בואו נעשה סדנה. ההלכה בשבילי היא כמו, תשלימו, תעצמו רגע עיניים, כל אחד עצום עיניים, ידמיין רגע, בסדר? אתם מוקלטים, אבל בלי שמות, אתם לא מצולמים.
אפשר להגיד שם אחר.
אפשר להגיד שם אחר. אני, זה? כן, ההלכה בשבילי היא כמו?
בית.
בית. ההלכה בשבילי היא כמו?
בן אדם זקן כזה שמתקדם לאט.
בן אדם זקן. ההלכה בשבילי היא כמו?
היא הייתה קיר, עכשיו היא לא בדיוק משהו.
קיר היא לא משהו.
לא, היא הייתה קיר.
אוקיי.
עכשיו אני לא... היא בונה אותה.
בדיקת מערכת היחסים. אוקיי.
מה?
עוד מישהו? הראל, אה? גדר. נתי? חוק. אוקיי. יובל, אתה רוצה להשתתף?
מחשב.
גימל גימל. גימל גימל. טוב, אז אני הגעתי לאיזושהי תובנה, ואני, מה זה תובנה? הירור כזה. הדברים קשורים כמובן הרבה מאוד מהדברים שלמדנו במהלך השנה, לא שנה, חצי שנה שישבנו פה ביחד, שקשורים לסמכות, וגם דברים שקשורים לדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, ולפני שבועיים, על השאלה של הרלוונטיות או ההתאמה של ההלכה. ואני רוצה להתחיל בדבר שהוא כאילו פשוט ומובן מאליו, הלכה היא לא עצה, נכון? אם מישהו בא להתייעץ איתי, ואם מישהו בא לשאול אותי מה ההלכה, מה ההבדל בין שתי התנועות האלה, שלי או שלו? יש הבדל?
כן.
מה ההבדל?
הוא רוצה שתגיד לו מה לעשות,
הוא
רוצה
לשמוע
מה נראה לך כדאי לעשות.
להגיד לו מה לעשות, או להגיד לו מה נראה לי שכדאי לעשות, ומה יהיה ההבדל בפרקטיקה אחר כך, ברגע שאחרי?
הוא יכול להחליט, כמה הוא לוקח בראש של הבטיות, כמה הוא סופר בדבר שלך. אם תגיד לו,
אז אוקיי, ואיפה זה שונה אצלי כפוסק? כלומר, לגבי מה הוא שואל אני מבין, לגבי מה הוא יעשה עם התשובה שלי אני מבין, לגבי אני כעונה, יש הבדל?
אני לא יודע אם בהכרח לעשה, אבל כאילו זה הבדל גם אם אני אפתח ספר או את הספר בראש שלי, לבין אם אני אפנה יד הלב או...
כלומר, אתה אומר, השאלה היא לא רק המחויבות שלו למה שאני אומר, אלא שאלת המקורות שלי, על מה אני מסתמך. האם אני מסתמך על הספר או שאני מסתמך על זה? אוקיי. כלומר, יש פוסקים שבכלל לא מוכנים להיכנס לבריכה של המים הרדודים או של המים העצתים. אוקיי.
עכשיו את כל האירוע,
אימא?
עם הרב שמואל טל, שהוא אמר שאנשים פונים אליו עם ואומרים, ואומר, אתה רוצה את השבוע חקודש או הוצאה רגילה?
זה עולה יותר, כאילו? איך זה עולה?
אני לא יודע.
טוב, אני לא מבין ברוח הקודש, אז אני מסתייג.
זה לך מחיר
בחירון. כן, יובל.
לא,
אני בקשר
של הרב, שכאילו, זה דעת תורה, כאילו, עניין שהוא,
אתם
פה גם איזה תוקף
שהוא מעבר לך. כן, אבל יותר חמור, כי הוא דעת תורה, כן, נכון.
אני חושב שאם מתייעצים איתך, אז אתה יותר תפרוס את המקורות ותתן לו לאחרי הלבד.
כן.
כאילו, תראה, יש כמו הרחבה, יש פסקים שככה, פסקים שככה וזה. ואתה יכול גם להשתמש בדברים חוץ הלכתיים. כאילו, אוקיי. סתם, גם לנסות גם לשמוע מאחורי הקלעים, כאילו, מה, מה, מה הוא רוצה, מה מניע אותו.
אוקיי.
ואם אתה פוסק, אז כאילו, תנסה יותר כאילו, לגעת במה שהוא מביא לך, ובסוף לפסוק גם כפי ההבנה שלך.
אוקיי, תזכור את מה שאמרת, בסדר? אתם גם יכולים לזכור את מה שאמרתם.
תגיד שזה טעות. השאלה אם אתה מביא לו כאילו פורס את תמונה ואמר לו, תשמע, יש כל מיני דעות שאלה וכאלה, זה התמונה הרחבה.
זה מציע הצעות.
זה בהצעה, נראה לי. וגם, תוך כדי גם, תביא גם דברים חוץ לחתים. כאילו, למי שבגוף אז ברפואה, תשאל אותו מה המצב הרפואי, כל מיני דברים כאלה, או עניינים נפשיים, רוחניים. ואם זה הלכה, אז בסוף תנסה להסתכל יותר כמה שהוא מבין, ממה שהוא מבין, הנתונים שהוא מבין לך, וגם תהיה לך השפעה מהאישיות שלך, כמו את יודעת, כמו את העולם שלך.
טוב. שמעתי, תודה. לכאורה, כתבתי פה באות א', בדף שלפניכם, הלכה היא לא עצה. זה לא לכאורה, הלכה היא לא עצה, נכון? הנה מספרת הגמרא מסכת עירובין, גוף העם הרב יהודה ערב ברגליו ביום הראשון, מערב ברגליו ביום השני, ערב בפת ביום הראשון, מערב בפת ביום השני, ערב בפת בראשון, מערב ברגליו השני, ערב ברגליו בראשון, אין מערב בפת בשני, שאין מערבים בתחילה בפת. בסדר? לא ניכנס בכלל בכלל לדיון, זה דיון בהלכות עירובין, שימו אותו בצד. ערב בפת ביום הראשון, מערב בפת ביום השני, אמר שמואל ובאותה הפת. אמר רב אשי, די קנה ממתניתין דקטני, כיצד הוא עושה מוליכו בראשון, הוא מחשיך עליו ונותלו ובעלו, בשני מחשיך עליו ואוכלו ובעלו. אז מתעקש את המשנה שזה יהיה באותה פרוסה. מי שלא הבין מילה ממה שכתוב כאן, זה פחות קריטי, שיבנוק את עצמו, אבל זה פחות קריטי. שואלת הגמרא ורבנן, מה עם דעת רבנן, שמופיעה במשנה וחולקים על זה, אומרת הגמרא, דילמה, הטעם, עצה טובה כמה שמלן. כלומר, זה לא, למה, איך החכמים יכולים להסתדר עם המשנה הזאת, עוד פעם, בלי לדעת שום דבר ממה שהחכמים חושבים, אלא האמירה הזאת של לעשות את זה באותה פרוסת לחם, מהיום השני ליום הראשון, היא עצה טובה. ולא הלכה. לכן הם יכולים לחלוק על זה. בסדר? כלומר, עצה טובה היא לא הלכה. או בהקשר אחר, מחלוקת רבי עקיבא ובן פתורה, לגבי שניים שהיו מהלכים במדבר, וביד אחד מהם קיטון של מים, אם שותים שניהם, שניהם מתים, אם שותה אחד, אחד חי ושני ימות, אמר בן פתורה, פרשה בן פתורה, מה? ישתו שניהם וימות ובא לראה אחד במות חברו, עד שבא רבי עקיבא ודרש, חי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. יותר שאלה מפורסמת, גדולה, יש לה מקבילות וכל מיני סיטואציות וחילוקים. כותב על דעתי צליעזר בתשובתו, גם בכוונת בן פתורה בעצמו כותבים לבאר הגון בהמחנה חיים ובספר חמדת ישראל בחלק העשים לדעת הרמב"ן, שהם רצינו לומר שזה שבידו הקיטון של מים מחויב בכך. מה? להביא גם לשני ולמות איתו ביחד ולחלוק איתו חצי חצי בקיטון שלא מספיק לשניהם. אלא משנת חסידים מזאת. ולכן אומר בלשון, מוטב, נכון? כך מופיע בגמרא בחלק מהכתבי אבות, רק נראה, מוטב ישתו שניהם וימותו. ולא חיוב, כי במקום של סכנה של עצמו, אין עליו חיוב של השבת גופו של חברו, ואינם עובר על לא תעשה, על לא תעמוד לך אדם רעך אין שם. אמנם בספר כתוב, דרש בן פתורה ישתו שניהם וימותו, ולא כתוב בלשון, מוטב ישתו שניהם וימותו. בכל מקום נראה, כי גם לשון ישתו, אפשר גם כן לפרש שזה בתור עצה טובה בלבד, ומשום מידת חסידות, אבל לא בתורת חיוב. ואחרת היה אומר בלשון, צריכים שישתו שניהם. בסדר? לא ניכנס רגע לשאלה, האם כשהספרה אומר, ישתו שניהם, זה עצה או חיוב, ברור שציץ אליעזר מבחינתו מחלק בין חיוב הלכתי לבין עצה. אם אני מחייב אותך הלכתית, מה אני אומר לך? אז תעשה ולא תעשה. ככה צריך לעשות, ככה לא צריך לעשות. אני מחייב אותך למות, בעצם. צריך לשתות וגורם לך שתמות. אם אני אומר לך, זה לא חיוב, אלא זה מידת חסידות ועצה טובה, מה אני אומר לך? אתה לא חייב, שימו לב, אני שם בפניך את האופציה הזאת, אני אפילו אולי ממליץ עליה, או... מה?
נותן לה יותר
משקל, הייתי מעדיף שאתה... אבל, תדע לך שבסופו של דבר, אם אתה תחליט לא לעשות את העצה שלי, אלא... לשתות הכל, אין לי שום דבר על אמר לך.
פטור אבל מותר.
מה זה?
פטור אבל מותר.
פטור אבל מותר, אין? רשאי, לא רשאי, אבל פטור, כן, יש כאן משהו אולי חמקמק. בכל אופן, אני לא נכנס לסוגיה, כי סוגיה מרתקת. הדברים של הציץ אליעזר כמובן מקרבים מאוד את בן פטורה לרבי עקיבא, ורק מצווים את האופציה של מסירות הנפש, או של משנת חסידים שכזאת. מה שרציתי לחלץ מכאן, ואפשר להביא הרבה הוכחות לזה, וזאת נראה לי התפיסה הקונבנציונלית, הקלאסית, המיינסטרימית, המובנת מאליה, הנכונה, הניתנת למשה מסיני, שההלכה היא לא עצה. בסדר? עד כאן? מה שהיה להוכיח.
זה מוזר קצת שמדבר על משנת, על מידת חסידות, כשזה של השכם ומוות, כאילו...
למה?
לא יודע, כאילו, עושה חג'סטה, אני אמות.
להתנדב למות על קידוש השם זה ביטוי שמופיע בראשונים, זה ביטוי להלכה. היית בשיעור שלי על חסידים ראשונים בשבוע שעבר? זה גם נמצא שם, זאת בסוף הקיצור. טוב, נדבר על זה פעם אחרת.
אז כאילו, הלכה היא לא יצאה, אבל כן מכירים בזה שיש מקום להיצאה.
נכון, מכירים בזה שיש מקום להיצאה, ומכירים בזה שתוקפה של ההיצאה הוא נמוך יותר, ו... אם זה הלכה, זה הלכה, אם זה לא הלכה, זה עצה. יש עצה, נכון. יש עצה בעולם, אבל זה לא הלכה. אני רוצה לנסות ולהרהר על החלוקה הזאת, ואפילו קצת להרהר אותה. אני יודע שאני אומר דברים בעייתיים, בסדר? אבל אנחנו בסוף השנה, אפשר להגיד דברים בעייתיים. איך אמר מישהו? מישהו אמר בשבוע שעבר, צריך לבוא עם סף מינימום של עירת שמיים, עם גיל מינימום. אז זה לא גיל מינימום, אבל זה עירת שמיים. מי שאין לו עירת שמיים שיצא? הרבה מישהי סיפר לי שהוא הלך, הוא למד במרכז, והוא הלך קצת אחרי תחילת השנה, הוא התחיל ללמוד, כמו שעושים בחורי ישיבה בשיעור א', התחיל ללמוד משנה ברורה, הגיע לסימן, בדרך כלל נשברים בסימן ג' שם, עם הלכות בית הכיסא, אבל הוא הגיע, הצליח לצלוח אותו, הגיע ללכות ציצית, ואז הוא ראה שכתוב שירא שמיים ראוי לו ללכת עם ציצית צנע. ואז הוא הסתכל בבית מדרש במרכז, והוא ראה שפס... לא כולם עם ציצית צנע, חלק עם ציצית, חלק זה, והרבנים לא כולם. אז הוא הלך לרב אבום. אמר לברכה, ושאלתו הרב, למדתי במשנה ברורה שכתוב שירא שמיים, ולכן ציצית צמר. אז הוא אומר, רב אברום מסתכל אחורה על בית מדרש במרכז, מי שמכיר, זה בחתיכת בית מדרש, זה לא לרוחב כמו אצלנו, זה לאורך, וזה יותר ארוך. מסתכל אחורה והוא אומר, נו, אתה רואה פה מישהו ירא שמיים? כשאתה בשיעור א' שומע את זה, אני לא יודע מה מי שעשה, אני לא יודע מה אני הייתי עושה, אבל... אוקיי, אז זה בדיחוש הומור ירושלמי כמובן של רב אברום, זכרונו לברכה. אני חושב שמי שיש לו יראת שמיים יכול להישאר, ואני רוצה לטעון שיש ואולי נכון להתייחס אל ההלכה כאל עצה. נסביר למה אני מתכוון. כשאנחנו מדברים על הדימוי של ההלכה בעינינו, הרבה פעמים הדימוי של ההלכה בעינינו הוא דימוי, דיברתם על חוק, דיברתם על קיר, דיברתם על גדר, בסדר, אני מצטט חלק מהדברים שעלו כאן, על גבולות גזרה. הרבה פעמים, כשמישהו אומר לנו מה ההלכה, הוא נתפס בעינינו כמו שוטר. פעם אמרתי לאיזשהו תלמיד, ברגע של הערה, שההלכה נתפסת בעיניו כמו שוטרת. משום מה, זה תמיד נראה יותר מפחיד. כאילו, יש, כאילו מישהו בא מבחוץ, הוא החוק, הוא כופה, אתם מכירים את זה שכשאתה רואה שוטר בכביש, אתה ישר שואל את עצמך, טוב, רגע, אני לוודא מאה אחוז... עכשיו, הרי לכאורה, אם אתה רואה שוטר, אתה אמור לחוש ביטחון, נכון? או, ברוך השם, שוטרים, בירושלים, לא יודע איפה, שומרים על התנועה, וכאילו, אני מוצא את עצמי, אומר את השקר הזה לילדים, ואתם אומרים, הוא שעה במשטרה, אני אומר, למה אתם מפחדים? משטרה, איזה יופי, שומרים עלינו. אתם חגורים, נכון, כן. איפה הרישיון שלי? אני כבר לא צריך רישיון, אבל איפה הרישיון שלי? כאילו, אני עושה בדיוק במהירות. יש כאילו איזה... קודם כל מיד. יש איזו תחושה כזאת ש... אני עכשיו עם כל הצחוק, כמובן שוטרים זה דבר חשוב וכו' וכו'. עכשיו תחשבו על הסיטואציה שבה, על הדימוי הזה של ההלכה כשוטרת. כלומר, עוד פעם, אני לא אומר שאם הרב מגיע, אבל גם את זה כבר ראיתי. שכן, זה הרב ויצמן אמר שלמדנו במעלות, הוא אמר ששני דברים הוא אוהב בתלמידי הישיבה התיכונית חספין ממנה הגעתי, אז מאוד נעלבתי ממה שהוא אמר. הראשון הוא אמר זה שהם לא קוראים הרב, אולי הרב יכול להסביר לי, אלא הרב, הרב, בוא רגע, יש לי שאלה, בוא שנייה. זה דבר ראשון. והדבר השני הוא אמר שגם שאני עובר לידם הם לא לומדים. עכשיו, אני מאוד נעלבתי אז, אמרתי לרב וגוזי, שזה לא נכון, אנחנו אמנם לא לומדים, אבל אנחנו לא לומדים יותר או פחות מישיבות אחרות, כאילו, זה לא הופך אותם. אבל לפתע בזה מחמאה, במובן הזה שלא עושים פה זאת, אבל הרבה מאוד מישיבות אחרות,
לא עושים ולא עושים פה.
לא עושים, וכשהוא עובר, אוי, את הגמרא, כן, יש איזו תחושה כזאת שהרב עובר, נכון שהוא, כאילו, אתה מרגיש איזשהו סוג של שוטר. שבתור מזה, אם אני מסתכל ככה להלכה, עכשיו זו שאלת רמת החשש שלי מהעובדה שכל מעשיי בספר נכתבים, ועד כמה מיידי יהיה העונש. כן, אבל התחושה הזאת, אני זוכר חבר בכיתה י"ב ששנה הוא פרש, או לא שנה, סתם פרש, ואני זוכר אותו עומד במקלחת הישיבה התיכונית בה למדתי, ורוצה עומד בפני גילוח בתאר, הוא יראה למה זה, פעם ראשונה, ועומד, אני חושב אותו, תגיד, מה אתה מחכה? אז הוא אמר, אמרתי לו, אתה מפחד שתצא איזה יד מאמרה ותיתן לך כפה? לא תצא!
עושה לשם
יכול. עושה לשם יכול. לא תצא! לא תצא! זאת אומרת, כאילו, אם אתה חי בתחושה שמישהו באמת רואה אותך, ושהדברים נרשמים זה, אז אתה כאילו מפחד. כן. רבך אומר, זכאי, שאדם עובר עבירה, לא אומר שמא יראני השם, הוא אומר שלא יראני האדם. מפחד כאילו ש... כן, היא מורה בשר, מורה שמחים, מורה בשר. יש כאילו איזושהי תחושה שאתה מפחד שיראו אותך. והלכה במובן הזה, גם כשהיא אומרת לך מה לעשות, וגם כשהיא כאילו נמצאת שם, כאיזשהו סוג של גדר, האופק, כוחו, כאילו אומר את הדבר הנכון ומאיימת. ואני רוצה להציע, בטח למי שמכונן מערכת יחסים עם הלכה, מי שלא מכונן מערכת יחסים עם הלכה, יש לו כבר, אז אי אפשר להימלט מזה, אבל מי שזה פתוח אצלו לאיזשהו סוג של, של בנייה מחודשת, אני רוצה להציע, אני יודע שאני לא אצליח לשכנע במקורות, אבל אני רוצה להציע לכונן איזושהי מערכת יחסים אחרת, ולהתבסס על המושג של עצה, ובואו תלכו איתי כמה דקות ונראה מה נעלה מכאן. הספרי אומר, כגוי עובד עצות אמא, רבי יהודה דרשו כלפי ישראל, איבדו ישראל עצה טובה שניתנה להם. ואין עצה אלא תורה, שנאמר לי עצה ותושייה. עכשיו, זה כמובן לא אומר שההלכה היא עצה. מצד שני, יש משהו במטאפורה הזאת, משהו בדמיון הזה שמה הוא אומר, מי שמחפש עצות טובות, איפה הוא ימצא אותה?
בתורה.
עכשיו, אפשר להגיד שבתורה הוא ימצא עצות טובות, כי התורה מלאה בעצות טובות. אבל אפשר גם להגיד ש... כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך, לבניך בארצך. אומר הספרי, אנוכי מצווך לאמור, עצה טובה אני נותן לך, לטובתך. שאלה מה צריך להגיד את זה? תגיד, על כן אנוכי מצווך, חוקים אני נותן לך, נכון? האם ההלכה דומה לחוקי טבע? אגב, חשבתם על השאלה הזאת? ההלכה לאיזה מערכת חוקים היא דומה? כמו מה היא מתנהגת?
זאת אומרת, מכונת כניסה.
כמו מכונת כביסה, כמו הוראות הפעלה, חשבתי שמישהו יגיד את הדימוי הזה. ראיתי לא מזמן שמישהו מרבנים מקשיבים כתב כמו ווייז. לא, באמת, זה יפה. תורה שהיא מורה את הדרך. חץ, מערל, נכון, מערל כותב על זה. כלומר, פני ימינה, פני שמאלה. מה זה?
יש שם מבדל אבל נורא עמוק בין ההלכה העולם מתוך התורה לבין ההלכה שאנחנו מתחילים להגיע מהמשנה. יש איזשהו דרך הזה גם בין... כאילו, ההלכה שהפעלה אותה דומה לדרמה האינדית, כאילו איזשהו חוק קוסמי כזה ש...
ואז במובן הזה חוק...
על אדם שנשפח...
במובן הזה... במובן הזה החוק הוא קצת כמו חוק טבע. אתה לא יכול ללכת אחרת, כי אם אתה הולך אחרת זה נשבר, או מתפרק, מבחינת הכביסה, הוראות ההפעלה. זה ככה עובד. לבין הלכה שהיא הלכה שהיא לא כמו חוק טבע, אלא היא כמו מערכת חוקים אולי של חוקי מדינה, חוקי תנועה, מערכת הסכמית כזאת שרק מאפשרת לנו לתפקד פה בתוך העולם. הדימויים יכולים לקחת אותך מכל מיני מקומות. אז למה להגיד, אנוכי מצווך לאמור, עצה טובה, אני נותן לך לטובתך. למה צריך להגיד את זה? אולי, רוצה הספרי לומר, שבעצם יש משהו מסוים בזה, שהתורה בסופו של דבר היא עצה במובן הזה, לפחות ש... למה להגיד את זה כאילו? עוד פעם, מה זה נותן לו שהוא אומר את זה? אוקיי, אז מה? זה עצה כי מה?
זה
רק
תחושה חיובית
למה שאתה עושה. יפה, למה הוא אומר את זה כאן? מה המילה שהוא מוסיף? לטובתך. כלומר, יש פה איזשהו סוג של אמירה, תראה, אני אומר לך מה לעשות, אבל תקשיב טוב, אני לא אומר לך את זה כי אני הגבר פה, או כי אם לא תעשה אחרת, זה יהיה נורא והיום, והמוכנת פיסה תתקלקל. אני בעצם אומר, אתה תרוויח מזה, כדאי לך.
אפשר לראות בנורים ילדים לפעמים.
שמה?
שאבא אומר לילד, אתה הולך לעשות מה שאני אומר לך עכשיו.
כאילו, אולי לא במילים האלה, אבל אני רוצה לעשות את זה ואת זה ואת זה, בשביל לך שאני אומר לך את זה לטובתך, לא כדי, לא כי אני חושב, או כדי שזה יהיה מסודר יותר, או כי אני רוצה שזה יהיה נכון יותר, אלא כי באמת אני חושב שזה נכון.
אתה אומר, אני יכול להגיד לך, אל תעשה, ולהוסיף את המינה, וזה לטובתך.
כן.
האם אתה רואה מצב שאבא אומר לילד שלו, תקשיב, נותן לך עצה, תעשה ככה וככה, אבל תעשה מה שאתה רוצה?
גם קורה.
גם קורה.
אבל זה לא
העצה הזאת.
זה יצא של פרילנסר, הוא בא אליך עם שאלה, אתה פותח, קורא לו אופציות, הוא יכול לצאת בלי אף אחד מהם. פה הוא אומר לך, תעשה א', כדאי לך, כדאי לך, לא עליו זה תלוי.
כלומר, זה לא תלוי בבחירה שלך, אלא אתה בכל מקרה מחויב למה שאמרתי.
אבל אתה יודע שגם זה יעשה לטובתך.
אבל בסופו של דבר זה לטובתך. אגב, כותב על זה ווזנר באחד המאמרים שלו, האם אפשר להשוות את הרב שפוסק הלכה לרופא? אדם בא לרופא, הרופא אומר לו, תדע לך, דבש במינון של שתי כפיות ביום, במצב שלך, שמע, בעיה קשה. צור לך פיקים בסקרת. עכשיו אתה יוצא משם.
ממשיך.
ממשיך. אז מה? נותן לך עצה, עצה היא לטובתך, אבל בסוף האחריות, לקחת אותה. אותו דבר? לא אותו דבר. רצית להגיד משהו ישראל.
אתה רואה זה כעצה בתוך מערכת של ברית, כלומר, לא את המצא של רופא או מייעץ, אלא מערכת של ברית שאולי היא לא נאמרה בתור מחייב, אבל ברגע שאתה נאמר בקשת של ברית, אז זה נורא טעון משמעות.
אוקיי. כלומר, אתה אומר, הסיטואציה שבה אני הילד וזה אבא שלי, הוא לא משנה כרגע, אומרת שהעצה הזאת היא לא סתם עצה כאילו אנונימית כזאת. מישהו מייעץ לי ואני אשמע או שאני לא אשמע, אלא יש כאן איזשהם הנחות יסוד, איזשהו מרחב שבתוכו אני פועל, אני מקבל את ה...
יש עוד איזה הרעת. כן. שצף לי, אני לא בטוח שאני חושב אותו, אבל סתם זה משהו שעולה לי. סוג של לשחק לי המוח. וזה לטובתך גם.
אתה אומר, מניפולציה כאילו. אני לא חושב שהספר היה מניפולטיבי, אבל אפשר לומר, כן. תמיד אפשר לקרוא קריאות חתרניות, זה בסדר.
זה קצת דווחת בחיים. נותן לך את החיים ואת המוות.
נכון, נכון.
בחרת בחיים, אז מה אתה נותן לבוא את המוות?
עכשיו תראו, אני לא יודע אם יצא לכם פעם בחיים לעשות דבר כזה, אבל לי יצא, בסדר? עכשיו פסיכולוגים יגידו שכל מה שאני הולך להעביר בשיעור הזה זה הכל השלכה של היחסים שלי עם אבא שלי. אבל הייתי בכיתה י' ב', קצת רישיון נהיגה, או קצת אחרי י' ב', כאילו הסיפור היה בקיץ של אחרי י' ב', קצת רישיון נהיגה, והיינו שלושה חברים, תכננו לנסוע ולמכור שוקו ולחמניה במסע של בני עקיבא, סוכות, אני יודע, משהו כזה. זה אומר לצאת מחספין בשעה 2:30 לפנות בוקר, לנסוע לטבריה, להגיע למאפיית ההיפרשוק ב-3:30, לקנות לחמניות, לנסוע לזה, לקנות חלב, לנסוע לכרמיאל לאיזה מסע, להגיע ב-6, להרוויח ברוטו 300 שקל, צריך לשלם דלק, צריך להתחלק בין שלושה אנשים, בהנחה שאתה מוכר, ולחזור חזרה הביתה.
בהפסד של.
בהפסד של. נהג צעיר, לישון מעט בלילה, כי מי הולך לישון בלילה כזה מוקדם? לא מכרנו רבע מהשוקים והלחמניות לא מכרנו, את המכנסיים הפסדתי.
בשוק הרווחים, בשוק הרווחים הפסידו אותך, עבורי. בשוק הרווחים
הפסידו אותי. אני חייב לומר לך ששני החברים האחרים היו יותר מוצלחים. אחד מהם איכשהו הצבא משך אותו, היום קצין מודיעין של אוגדת עזה, ואחד הוא עורך דין. בסוף משהו כן יצא מאיתן. זה השלושה שהיינו. אחד רב, אחד קמן ואחד עורך דין, אתה מבין? חבל שלא הוא ניהל את העסק. בקיצור, אבל הסיפור שלי הוא לא הסיפור על המייסי הזה, הסיפור על הלפני. באתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני צריך את האוטו. אמרתי, צריך את האוטו, הסברתי לו. הוא אומר לי, שמע, זה נראה לי שטות מוחלטת. נראה לי, יש לו תרוויח שקל. נראה לי שאתה מסכן את החיים שלך. אני לא הייתי עושה את זה. לא. ובחרת בחיים, נכון? עכשיו, מה, כאילו, מה עכשיו אמור לקרות בסנריו של מודי? מה אמור לקרות עכשיו עם מצא כזאת? ברית, יחסי ההורים ילדים, תוסיפו את כל ה... כאילו, תבנו את המעטפת, בסדר? תעשו סרט רגע.
כן,
אבל
אם
האלטרנטיבה
הייתה
מבחינת
חמרת.
לא הייתה...
זה היה כאילו החיים שהוא, זה חור חיים שאתה...
אני לא חושב שאף אחד מאיתנו כשהוא... זה יש מוות במובן הזה. אבל בסדר, האלטרנטיבה הייתה... לא יודע מה, לא יודע. שאלה טובה. אני רגע מתחמק מהשאלה הזאת. אמרתי לו, אמרתי לו.
זה באמת התנועה השנייה של תדע, שזה כזה אמא שלך, הוא עושה לך, תעשה מה שאתה רוצה.
לא.
אתה לא תעשה מה שאתה רוצה עכשיו.
לא, אבל הוא לא, זה לא היה תעשה מה שאתה רוצה. הוא אמר לי את דעתו. אמרתי לו, שמעתי, אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי לו, אני חושב שנצליח למכור, אני אשאל קצת לפני, אני רוצה. אני אומר לך שוב, זה בעיני טעות, כולי וכולי, אבל, קח את המפתחות, צא בזהות. זה לא סיפור, זה מעשה שהיה, זה כאילו באמת קרה.
אמרתי
לך? לא חושב. לא חושב. אולי צריך להגיד לי. אולי אני צריך להגיד לי, אני הבנתי לבד.
החמדת בקליטה לשוק.
אני הבנתי לבד. הוא אמר לי, כן, עוד פעם, אני זוכר או משלים, אתה ילד גדול, אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אני אומר את זה, אני שואל את זה כרגע, אני עוד לא אומר את זה, אני עוד מעט אומר את זה. אני שואל, האם הלכה יכולה לעבוד ככה? שמה הסיכון פה כמובן?
סמכות.
שאין סמכות. זה לא רק סיכון, זה אולי החמצה של כל העניין בעצמו. הרי חלק ממה שהלכה, ביחסים שלנו לפחות עם הקדוש ברוך הוא, זה שזה ככה. קפה עליהם הר כגיגית. נכון, אומר המערה, למה היה צריך לכפות הר כגיגית? הרי לכאורה הם אמרו, נעשה ונשמע. ספרת ישראל פרק למדבט. אומר המערל, יפה, אומר המערל, הוא לא רצה הקדוש ברוך הוא, גם אם הם היו מקבלים את זה. אז תוספות אומר שהוא ירא שהם פחד שמה הם יהיו נסוגים כשהם רואים את האש הגדולה. אומר המערל, זה לא נכון. כי גם אם הם לא היו חוזרים בהם, הוא לא רצה שהתורה תינתן על אדנים של בחירה. הוא רצה שהתורה תינתן על אדנים של כפייה, של אונס. שזה בלתי אפשר, אי אפשר אחר, זה עובד ככה. יש משהו קודם. מצד שני, איפה הבעיה? מה שהגמרא אומרת, מודה רבה לאורייתא. יש מועקה בחוויה כזאת של הלכה. אומר הרמב״ם, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם, כמו שבארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן בהם, וכל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. יראה לי שזה שאמר הכתוב, והיה הוא תמורתו יהיה קודש כעניין שאמר, ואם המקדיש יגל את ביתו, ירדה תורה לסוף מחשבת אדם, וקצת יצרו הרע, שטבע של אדם נוטה להרבות קניינו, ולחוס על ממונו. ואף על פי שנדר והקדיש, אפשר שחזר בו וניחם ויפדה בפחות משוויו, אמרה התורה, אם פדה לעצמו יוסיף חומש, וכן אם הקדיש בימת קדושת הגוף שמה יחזור בו, וכיוון שלא יכול לפדותה, יחליפנה בפחותה ממנה. ואם תיתן לו רשות להחליף, יחליף. ויאמר טוב, ולפיכך סתם הכתוב בפניו שלא יחליף, וכנסו, וכו' וכו', וכל אלו הדברים, קצת אתם מבינים? הרמב"ם מותן פה איזשהו סוג של רציונליזציה, איזשהו סוג של הסבר על רקע הטבע האנושי, למה התורה כנסה את מה שהיא כנסה, אסרה להחליף, חייבה בחומש וכו', כי אנשים, בוא תביא לי את זה, תיקח את זה, תתן לי את ההוא, בוא נמכור, בוא, כן? כל אחד דואג לעצמו. נכון, נכון. לכן זה נמצא בהלכה האחרונה שם בסימן, כאילו, ההלכות האחרונות בקבצים של הרמב"ם הן הלכות מרתקות, אפשר לעשות מהן דף של ספר, כן. דף מקור רציתי להגיד, או דוקטורט, אבל בסדר. כשהייתי צייר פה בישיבה, אומרים, טוב, אפשר לעשות מזה דוקטורט, איך תעשה מזה דוקטורט. זה היה בדיחה, אבל בסדר. אפשר לעשות את זה סגנה. א', זה ככה. קודם כל כן, אבל זה עבד הפוך. למדנו פה את פרק החובל, כי אני הייתי באמצע כתיבת הדוקטורט. ואמרתי לתלמידים, אתם תהיו שותפים ליצירה. בסוף כל שבוע יום חמישי, ישבתי כל הבוקר, כתבתי פרק. זה היה כל סוגיה, כתבתי פרק בדוקטורט. היה מוצלח מאוד. זמן קיץ מאוד פורה. כן, כן. טוב, יש לי הרבה מה לספר על זה, אבל אגיד לכם עוד דבר אחד. למדנו פה, כשלמדנו משפחה, למדנו קצת נידה. ואז הרב נועם ואני כתבנו מאמר. על הלכות הרחקות מנידה, והמעבר שלהם מטומאה לטאבו, ומטאבו לסכנה, ומסכנה לגזרה, והיה לנו כל מיני וורטים מאוד יפים. כתבנו מאמר, שלחנו אותו לצוהר. צוהר לא קיבלו את המאמר שלנו. היה, לא יודע, משהו מחקרי מדי, או משהו. תף, שין, סמך, ג' משהו כזה. ואז אמרתי, אוקיי, לא רוצים, לא צריך. לקחתי את המאמר הזה, עבדתי עליו שנה, והפכתי את זה לתזה. אז כאילו, זה בערך אותו פרנציפ, כאילו, יצא טוב. בכל אלו הדברים, אומר הרמב"ם, כדי לחוף את יצרו, לתקן דעותיו. ורוב דיני התורה, שכאן אומר רוב, כן, הרמב"ם כידוע, לא לוקח אחריות על הכל, אבל רוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעת וליישר כל המעשים. וכן הוא אומר, אלו כתבתי לך שלישים במועצות ודעת, לא דייחה קושת אמרי אמת, להשיב אמרי אמת לשולחן. כלומר, אומר הרמב"ם, לפחות לגבי רוב דיני התורה, בסדר, יש כאן פתח לחוקים, לכל מיני דברים אחרים, יש להם תכלית, ומה התכלית שלהם?
לתקן וישר את המעשים.
לתקן וישר את המעשים, וכל רוב דיני התורה אינם אלא עצות מרחוק.
זה לא תכלית, זה גם מגדיר את המאפיין שלהם, הוא לא סמכותי
אלא עצות, אינן אלא עצות. יפה. כלומר, הרמב״ם מספר פה סיפור. הרמב״ם אומר, כן, השאלה איך קוראים לדבר הזה היא שאלה מאוד 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 חשובה. מה קורה עכשיו? עכשיו זה גם משפיע, עוד פעם, התחלתם אתם לענות על האופן שבו ניגש השואל, על המקורות שעליהם נשען העונה, על האופן שבו הוא עונה, על האופן שבו השואל מקבל את התשובה ומחויב אליה. תשימו לב מה קורה כאן. מה, אם אני כרב פוסק, הולך עם השורה הזאת, כן, שם לעצמי כותרת, רוב דיני התורה אינם אלא עצות. כך אני חי. ואז מישהו בא לשאול אותי שאלה, איך אני עונה לו? כמה מקום אני נותן בתשובה שלי לטעם של ההלכה? כמה מקום אני נותן למצב שבו הוא נמצא? אפרופו הערה של מודי, כן.
לא, אני אומר את זה, כי אנחנו רואים לא עוד פעם על הפער בין השולחן האור לרמה, כאילו על זה שהרמה כותב מנהגנו, שמיים מוסיקה.
זה ביחס למנהג, אבל זה לא רק ביחס למקום של המנהג, אלא גם ביחס לעובדה שהוא מציג עמדה של, כן, להציג יותר דעות, שאמר מודי, האם אני מציג יותר דעות? סתם אני שואל, האם אני מציג יותר מדעה אחת? האם אני משאיר, עוד התייחסות למה שאמרת, האם אני משאיר לו פתח להחליט? או שלא?
אני לא יודע מה שזה ככה קורה.
גם אני לא.
בסוף אומר, בדיחה הקוש, תברי אמת, להשאיר מרד, אני לא מדבר את זה כמשהו מאוד מוחלט.
נתפסת
על
המילה
עצה. נתפסתי על המילה עצה אחת משנה. לא הוצאתי אותה מהקשרה.
הדגשתי. אתה דבר הרבה יותר למקום.
הדגשתי אותה. אני מציע לך לקרוא את זה ככה.
הגשתי אותה, הנה, אבל אני יודע שפשוט בסוף הוא כן תופס את מה שהוא אומר.
אני מציע לך לקרוא אותה ככה.
מה?
לא הבנתי. לא מחייב אותך לקרוא את זה ככה. אני מציע לך לקרוא את זה. כן.
בסוף הוא כן תופס את מה שהוא אומר.
אני מסכים.
מי שלא עושה ככה הוא טועה בדרכה
ביום. אני מסכים. אבל השאלה אם הוא טועה היא עדיין לא השאלה של מה המוטיבציה שלי וגם מה הכלים שלי כדי להזיז אותו למקום השלום.
זה כמו שהוא אומר שזה רוב תמיד רואה להם לצורות של אלוהים. כשזה יצא שאלוהים להתקופך,
כי בעיני הרמב״ם. הוא היה יכול לומר, רוב דיני התורה אינם אלא חוקים. רוב דיני התורה אינם אלא גזרות. רוב דיני התורה אינם אלא חוקי טבע. ומי שעושה אחרת מהם, הוא מת. הוא לא אומר את זה ככה. הוא אומר את זה, אבל הוא אומר את זה. אתם צודקים, בסדר? זה לא יצא במובן ה... זה לא ייעוץ. בסדר? זה ניסוח אחר. אני נע על התפר הזה, אני ענוע עליו גם ברבע שעה הקרובה עדיין. אבל בואו נמשיך. זוהר, אני מדלג בקוצר זמן, זוהר ארוך ומעניין, כותב הזוהר באמצעו, תו אזהרות לברנש, יש שם הקו, באי אלמה, אית באה נקראי. כן? יש אזהרות לבני אדם בפסוקים האלה. וכמה עיתין תבין אילאין אינון, כמה? עצות טובות ואילאיות הן בכל מילה דאורייתא. וכולו קשות באורך קשות, השתמודה לגבי חכימין דיידי ויעזדי באורך קשות, זה הכל אמת. אבל הזוהר משתמש במפורש במילה עיתין דאורייתא. כמה? עצות. כן. זה אחת החוויות הראשונות בישיבת שיח. כשהגעתי לכאן, הגעתי ממעלות, ובמעלות היה מקובל לומר שהרמב״ם לקח מהזוהר כמה דברים, ואז אני לומד אותו בחברותה עם מישהו, והוא אומר לי, טוב, פה רואים ממש השפעה של הרמב״ם על הזוהר. אמרתי לו, התבלבלת? הוא אומר לי, לא. נכון. נכון. יש עצות עילאיות טובות שנמצאות בתורה.
כן, גם הזוהר משחקים בזה גם המון, כאילו עם כל ה... אנחנו אומרים, הקלאסים, מה, יש ציווי בתורה, כן, לא תרצח, אבל הזוהר אומר, לא.
זה משהו אחר. זה יכולת הפרשנות והדקונסטרוקציה של הזוהר, והיכולת שלו לקרוא את הדברים איך שאחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. פה אני אומר, הזוהר, זה קשור, אבל הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא הציע לא לרצוח ואני עושה הפוך. הוא אומר, גם הדברים שאני עושה, אני חווה אותם כעצות טובות ולעיין של הקדוש ברוך הוא ללכת בדרך האמת. בסדר? מגיד ממזריץ, שאין להמוג במדרש אמר רבי שמעון בן יוחנן, נתן הקדוש ברוך הוא מצוותיו לישראל, מפני שהמצוות הם שלוחים מאיתו יתברך, הוא שלוחו של אדם כמותו, ואף שאינו ממש לשון המדרש, עם כל זה, זה תמצית הדברים. וצריך לתת מהו עניין השליחות, ואמרו זל כי אמרו, ואפשר לומר, כי אמרו בזוהר, תרייג פקידין עינין תרייג עיתין, פירוש הקדוש ברוך הוא נתן מצוות לישראל שהם עצה טובה להם, שעל ידם יוכלו להידבק ולהתקשר עם הוא יתברך, כמו שאמרו, ולדבקה בו. בלבי יצחק, אין להקשות אם כן היה לנו לאכול מצה כל השנה, כי המצה מחברת אותנו לקדוש ברוך הוא, כבר הרגישו חכמנו בספר הזוהר, ותרצו די לנו בערה אחת לכל השנה, אבל יקשי יקשי, למה לנו לרמח מצוות עשה? מי צריך את המצוות? שואל קדוש הסלוי, מה צריך מצוות? למה? הלא המצוות נקראים בזוהר הקדוש רמח עיתין, רוצה לומר רמח עצות, לבוא על ידיהם ליראת הבורא ואהבתו. ומקרא מלאו למען תלמד להירא את השם אליך כל הימים, שכל התורה והמצוות יכדי לבוא עליהם להירא את הרוממות ואהבה. ולמה עלינו כל זה? הלא די לנו במצוות מצה, המורה על חידוש האדם בכל רגע. איזה יופי. נאכל מצה ונהיה שם. כי מה התכלית בסוף של כל הסיפור? זה הכל עצות טובות, שוב, לא עצות רק במובן, הוא לא דן כאן בשאלה האם אנחנו מחויבים או לא מחויבים, אבל הוא על הדרך משתמש ברעיון הזה של העצות. רמצדו. אוי, זה עבר לי, זה, מצחיק. בעניין הקדמת נעשה ונשמע שהם יעשו קודם השמיעה. נהיה חידו מה לעשות. אבל הרי מצינו אברהם אבינו עליו השלום קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה. ומאיכן ידע זה? רק מרוב השתדלותו והגיעתו להכיר את עמודה שמאלית בוראו, וזה כל התורה כולה, להגיע לזה הכרת אנוכי השם. ובזוהר קורא לתרי מצוות תרי"ג עתין, שהם עצות איך להגיע להשגת אנוכי השם אלוהיך. וזה שאמרו, נעשו כליותיו כשני מעיינות, דקליות יועצות, והשיג כל התרי"ג עתין. לכן כל מה שחידשו חכמים, הרבה תקנות וגזרות ומצוות, הם השיגו לעצמם מה לעשות ולא שמעו. אך אז במעמד הר סיני, וכולי 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 וכולי, נעצור פה לצורך העניין. הכל בסדר?
כן.
יופי. כלומר, שאם כנים דברינו, לא מצאנו, אני אומר ביושר, מישהו שאומר שהתורה מצווה אותך משהו, אז
היא מייעצת
לך, ותרצה תעשה, תרצה לא תעשה, או לא יודע אם המילה היא תרצה תעשה, תרצה תעשה, אלא היא תופסת את עצמה כ...
הספרי אולי הכי
רדיקלי. הספרי אולי הכי רדיקלי. נכון.
אנחנו צריכה למור את זה.
נכון, נכון.
אני רואה את כולם כמתאבלים את זה.
כלומר, אני מחייב אותך לעשות, אבל חשוב להשתבין שזה לטובתך, שזה בעצם...
אנחנו אוהבים אותך.
אנחנו אוהבים אותך, ואם זה הקדוש ברוך הוא אומר, אז אתה גם מאמין.
נכנסתי לראות
את משה, ואחרי
זה את כל הנביאים שבאים וכועסים על ישראל, שבשביל עוברים את דבר השם, יהיו מחויבים לזה. כי מדי
מתי הם קופצים לסדר? גם אם מרגים על שני סעיפים. נכון? כי
חכמים,
תבינו שהייתה זאת טובה.
כן.
יש בגופרית כדי טיפשים.
זה כאילו הסיפור שלך, אבל
בלי לתת לך המפתחות. זה כאילו הסיפור שלי, אבל בלי לתת את המפתחות בסוף. כן. בסיפורי חסידים, הסיפור שלי היה נגמר בזה שנכנסתי לאוטו, ואז או שהמנוע לא התניע, או שברגע האחרון אמרתי לעצמי, דמות יוקנו של לוין התגלתה לי במראה, אמרתי לעצמי, טוב. לא, אין מצב. אבא צודק וויתרתי על הנסיעה. נכון? כאילו, זה צריך להיגמר ככה. טוב, יש פה רשי מאוד יפה, זה הרשי האהוב עליי בשס. כן, אני לא מכיר את כולם, אבל... הבבלי מדבר בכתובות על מלאכות שהאישה עושה לבעלה. בסדר? ומה קורה אם היא מביאה שפחות, ואם היא מביאה שפחות, היא לא צריכה לעשות את המלאכות הללו. ואז היא מספרת, הכניסה לו 4 שפחות, יושבת בקתדרה. רב אריאל אומר במאמר מאוד יפה שבימינו יש תנור, יש מכונת כביסה, יש מדיח כלים, יש זה, היא הכניסה את כל השפחות, היא לא חייבת לו כלום. הוא לא עונה מי אחראי להפעיל את התנור, להפעיל את המדיח, להפעיל את המכונת כביסה, אבל בסדר. אמר רבי יצחק בר חנני, אמר רב הונא, אף על פי שאמרו יושבת בקתדרה, אבל מוזגת לו את הכוס ומצאת לו את המיטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. כלומר, יש 3 מלאכות שגם אם היא מכניסה 4 שפחות, עדיין היא עושה. בסדר? ככה עולה. יש פה חקירה בירושלמי שהיא כמעט חקירה בריסקאית. האם הסיבה שכשהיא הכניסה שפחות היא עושה את המלאכות הללו, זה בגלל שאנחנו לא רוצים ששפחות יעשו את זה, או בגלל שאנחנו רוצים שהיא כן תעשה את זה. נפקמינה? נפקמינה?
לא רוצה.
אפשרות?
פילגש?
אפשרות? אפשרות? ירושלמי מציע? עבדים. אה? זה ממש חקירה, כאילו דווקא מן השלמין חתכינוך כזאת. זאת אומרת, אם הכניסו לעבדים, אם תאמר שזה מצד שזה בעיה שהשפחות יעשו לו, אז עבדים יכולים. אם תאמר שזה מצד שצריך שהיא תעשה, זה לא עוזר, לירושלמי כדרכו לא עונה, בעיקר שהוא שם את החקירה יפה. אומר על זה רשי, אבל מוזגת לו את הכוס ומצאת לו המיטה, לפרוס סדין ולבדין דבר שאינו תורך. ומשום דמילי דחיבה נינו, כדי שתתחבב עליו. ולא דמי למצאת דמתניתין. דעה ודבר של תורך ובכפייה. הנה לא כפלה. אל החכמים הסיעוה עצה טובה להעניק זאת בישראל. מראה שהיא קורא את, 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 את הממרה של רבונה, אין סיבה, אני חושב, טקסטואלית או פנים טקסטואלית להגיד שרבונה מדבר על עצה. רבונה אומר, אבל, אף על פי שאמרו, אבל, מוזקת לו את הכל. אפשר לקרוא את זה כחיוב, כך קוראים את זה התוספות. לכאורה. אבל רשי אומר, זה עצה טובה של חכמים. כלומר, הנה דוגמה, בסדר, להלכה שרשי רואה אותה כמשהו שהוא לא מחייב על העצה. כמובן שזאת הלכה אחת, אני לא טוען את זה בצורה יותר גורפת. ויש כאן עוד דוגמה משוט הרבז, דוגמה מאוד יפה, אבל לא נקרא אותה כרגע, שהוא אומר בסוף הדברים שלו, עצה טובה כמה שמלה, נצתה ממונה, והתקווה נשקפה, כי בניך הנכבדים יקיימו מצוות כיבוד אב, אשר מתן שכרו בצידו, ורחות מעליפות, מרבבות, פפי, 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 פפי. הרבה זה רבי בנימין זאב, 119, אני מאמר. בסדר. הבדקו אותי. לא, יש שוט בנימין זאב, זה לא אותו אחד. שוט בנימין זאב נקרא שוט בנימין זאב. איזה הרבז? לא, לא, זה לא הרבז כמובן. טוב, נשלים. שוט הרבז, כן. אוקיי. יש שוט אחר שזה שוט בנימין זאב, שזה מישהו אחר. טוב. עכשיו אני רוצה רגע לקחת צעד אחד הלאה, ולדבר טיפה על דמות האב. לקרוא איתכם ביחד טקסט של הרב שגר מתוך זמן של חירות, לא יודע אם אתם מכירים אותו, והוא כותב ככה. בבית היהודי, האב אינו נציג החברה או דמות קופה, אלא סמכות המעניקה ביטחון. כמו כן, הוא נושא המסורת המעניקה לו את סמכותו. כאמור, זו מסורת שהילד שייך אליה ושותף לה. בעולם המודרני המערבי, דמות האב בני הבן כרוכה בניכור, בשניות, במועקה. יחסי אב בן, תוצר של המיתוס המכונן של דמות האב המודרני, סיפור אדיפוס. כן? מכירים את סיפור אדיפוס? שבו הבן הורג את האב, ובכך מתאפשר לו לבן למלוך. האב שתפקידו אינו אלא אכיפת החוק ושרטת הסדר של החברה והתרבות, הוא שמונע את החירות והחופש מהבן. כן, התמונה של פרויד, של האיד והסופר אגו, איך הילד רוצה משהו מסוים, החוק נכפה עליו מלמעלה באמצעות ההורים, האבא, ומונע ממנו את החופש. ניתן לומר כי כעת, לאחר שהחברה המערבית הרגה דמות אב זו, עבדה סמכות האב. נוצר האינדיבידואל הנטוש וחסר הזהות העצמית ומלך חסר האמונה. משפחה יהודית, האב מתפקד אחרת. ולכן נראה שיש לבנות מודל פסיכולוגי יהודי של דמות האב, שבו האב איננו הקופה החיצוני, וספק אם תסביך אדיפוס הפרוידיאני יתקיים כאן. בסדר? הרב שגר מרשה לעצמו לכפור במודל של פרויד. זה דבר לא להאמין, אבל יש אפשרות כזאת, כן? יש אפשרות כזאת שיש מערכת יחסים אחרת בתוך משפחה. מה הוא מציע? שאלה ספונטנית של הבן בסיפור ליל הסדר נדרשת לפני שהמחלת המסורת מחייבת שותפות. אך השאלה של הבן יוצרת דבר מה נוסף. אין זה שיח של שווה עם שווה, אלא זה שיח לא שקול של שואל ועונה. שיח שמעצים את סמכות האב. כלומר, זה לא שוויון. זה לא עצה בין חברים. אני שוב פעם חוזר אל העצה. האב הוא בעל הסמכות מתוקף זה שהוא הזקן, מתוקף זה שהוא המסורת. בשיח זה, האב הזקן הוא ייצוג של המסורת והתרבות, הוא חייב למול את בנו וללמדו תורה. אך לא כסמכות קופה הניצבת נוכח הבן, אלא כסמכות ואפיפה. בסדר? מה זה אפיפה? במילה של סרטר, מה זה? לא של סרטר, של פוקו, מה זה?
להיות
גילה שלו. להיות... מה? מעטפת, להיות במרחב, לייצר את ההקשר. שימו לב, סמכות קופה מול סמכות ואפיפה, בסדר? אפשר לעשות מזה שיר ילדים. האב כאן איננו האחר המנוכר לבן, אלא המקור שלו. האבאות היא מקור הידע והסמכות, ומתבטאת למשל בלימוד תורה משותף, בשאלת הבן על הפירוש הנכון של סוגיית הגמרא, כמו שכל הילדים שואלים את אבא שלהם, או על המנהג המקובל בזמן מסוים. כאן הבן פונה אל האב כלי שמנחיל לו את המסורת, והאב מצידו ניצב כלפיו כמקור הציווי, אך ציווי שאיננו ציווי פרוידיאני המדכא את חירותו של הבן, אלא ציווי המעניק לו את זהותו והקשרו ובכך את חירותו. כבר אמרנו שאחד הפנים של החירות הוא להיות נאמן לעצמיות הפנימית, הרב קוק, המסורת והרוח מוטבות בו מיינקותו. לכן האב לא יוצר כפייתיות אובססיבית, זה אותו הרב שגר שיגיד במקומות אחרים שכן, אבל לא נדבר על זה כרגע, האב לא יוצר כפייתיות אובססיבית, אלא מופיע כסמכות. האב לא רק מעביר מסורת ותרבות, דמותו היא המסורת, אורך החיים שלו, שמירת המצוות, המנהגים, לימוד תורה. בלי אב אין מסורת, בלי אב אין זהות עצמית וחירות. בשיח היהודי מסורתי אין האחד ניצב מול האחר, אלא לצידו. זהו הבדל מהותי שכאן היחיד לא קיים כאינדיבידואל, אלא הציות והיות חלק עם המרחב המכונן אותו. האתה סמוי. חברה מודרנית בקושי נפגשים אחד עם השני, וכולי 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 וכולי. מי ששואל על המסורת וצריך להצדיקה איננו שייך אליה. מסורת היא הגדרה של זהות עצמית, האם אני מזדהה עם דמות האב. אף המשפחתיות היהודית היא סולידריות של שותפות בייעוד ובגורל אינטימיות של המשפחה, קשור למה שאיתי אמר קודם על הבית, הרוח והאנרגיות של המשפחה, אנחנו קודם לעני, העני מתחת לפני השטח, וכולי 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 וכולי. כלומר, אומר הרב שגר הרבה דברים חשובים, אבל בתוכם, לענייננו, הוא אומר, אם הוא אומר לי ככה, איך להיות אבא יהודי, בסדר? אם אני מבין אותו נכון, מה הוא אומר לי בעצם? לא למצב את עצמי מול הילדים שלי ככופה, כמנוכר, אלא כאופף. האם זה נכון על אבא מול ילדים ולא על רב מול חסידים, או מול שואלים, או מול... אני לא יודע. אני שם את זה רגע אחד על השולחן. אבל אם אני מבין את מה שכתוב כאן ואני מפנים אותו, מה בעצם אומר לי הרב שגר? הוא אומר לי הרב שגר, מערכת היחסים בתוך השיח היהודי היא לא מערכת יחסים של כוח. מה אמרת?
אני מול.
אני מול. אני מעל. יש היררכיה. הילד שואל אותי כי אני יודע יותר, כי אני זקן יותר. כי אני המסורת. אבל במובן הזה אני נותן לו את ההקשר ואת הזהות שלו ולא כופה עליו לעשות משהו אחר, ואני באיזשהו מובן מייצר את החירות.
נתרול כאן גם, אני קודם חושב על זה שמה שקרה להלכה זה בדיוק המערביזציה הזאת, מה שקרה לנצרות, שהפך לזה שיבת הסקרמנטים, כאילו שיש פה איזה חוק, מה שיותר בא ממנו, שזה מרחב של הדרמה, כאילו, זה גם איזשהו חוק של קהילה. אני אומר גם לעומת הפטריארכיה המערבית, יש לנו פה איזו דמות מסוימת שהיא נמצאת מולי, ואני אומר גם הקריאת של הרב שגר, זה אפילו להגיד, בואי נטרף למקום של האבא, כאילו, המרחב של היהדות זה דווקא בתוך קהילה.
כן, ויש עדיין מקום לאבא ולשיח המשפחתי, כי האבא נותן את ההקשר ואת הגוון ואת הצבע, אבל אתה צודק.
אבא, כאילו, במקום של אבא זה להפוך אותי לקהילה. כאילו, תגיד לי, תעשה, אז תסתכל, פוק חזי, כאילו, בדיוק אני מודע, כאילו, בוא נראה מה קורה בתוך הקהילה שלנו.
נכון, אצלנו בבית, כשילדים עושים דברים שלא עושים בשבת, או רוצים לעשות דברים שלא עושים בשבת, מה אומרים להם בדרך כלל, בבתים לתאים כנסים? ילד רוצה לצייר בשבת, מה אומרים לו? מוקצה. המוקצה הפך להיות המילה הגורפת, אגב, מי שנוגע בעיפרון, כמו טומאה, הוא, אתה מוקצה, יצא לכם לחשוב שמישהו, ואז הוא מוקצה, הוא נוגע בך, אתה הוא מוקצה, זה מוקצה או זה אסור, נכון? אצלנו בבית לא אומרים מוקצה או אסור, הילדים כבר אומרים, אבל הם לא שמעו את זה ממני, מה אומרים? אצלנו בבית לא עושים. אצלנו בבית לא עושים. כי אני לא
מופיע. מה?
לא עושים את זה בשבת. בשבת, כן, לא, ודאי. אצלנו בבית לא מציירים בשבת.
מה שאני אומר שיש פה את
ה... אבל אני רוצה לצייר. אני רוצה לצייר! אני לא מצייר בשבת. אמא לא מציירת בשבת.
כן.
סבא לא מצייר בשבת. אנחנו כבר דורות על דורות לא מציירים בשבת במשפחה שלנו.
זה משיכה אל הקובצה, לגילה, מאשר לעמוד כפטריאר, כאילו הדמות של האב שעומדת...
עכשיו מה יכול לקרות במשפט הבא? אבל אני רוצה לצייר בשבת. מה אומר אבא על דבר כזה? בעזרת השם שתהיה גדולה, לא תרצה. אז תביא לי עיפרון. אני לא נוגע בעיפרונות בשבת. זה יש גבול, אני לא נוגע.
אבל אני משאיר מקום, נגיד, אם היא לוקחת לעצמה עיפרון ודעת לקחת את
זה ממנו? אני לא לוקח ממנו, זה מוקצה.
סתם.
זאת שאלה מעניינת, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה.
למה?
כי אני מופיע כסמכות ואפיפה, ולא כסמכות שכופה את עצמה מבחוץ. כן, לא הכרתי את הטקסט הזה, אבל כן. זאת אומרת, במקום העמוק מאוד. הקיום ההלכה הוא ביתי. הוא נשען על... אני עכשיו מדבר על עצה רגע אחד. אני תופס את ההלכה במובן העמוק מאוד כעצה. עכשיו, זה נכון...
גם עצה זה חיצוני. עכשיו תחל מילה אחרת.
למה?
כי עצה זה גם...
עצה שקשורה לברית. מי אמרת המילה ברית קודם? ישראל. עצה שנשענת... תראו, הדיבור על עצה הוא לא הופך את העסק ליותר קל. הרבה פעמים אנשים כמעט מתחננים שכשאני פוסק להם הלכה אני אגיד להם מה לעשות. ולפעמים אני לא מרושע, אבל כאילו, אדם שואל עליה אותו, אפשר לעשות ככה, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת, ואפשר להקל.
תגיד לי מה...
הרב, אבל אני שומע שאתה הרב אומר אפשר להקל, אז זה אומר שצריך להחמיר? אז לפעמים אני אומר, לא, אפשר להקל, אני הייתי מקל במקרה כזה. אבל לפעמים אני באמת, לא יודע, אני יכול להגיד לך מה ההלכה אומרת? לא יודע. יש פסקים לכאן ולכאן.
אבל המילה עצה, עדיין אני חושב שיש משהו טיפה חיצוני. לא עושים את זה אצלנו בבית, זה יותר קרוב.
אני מסכים, עברתי פה איזה אזור.
גם מה שיכול להשתמע אחר, אצלנו לא עושים ככה בבית. ואתה בבית שלי, אז אתה לא מצייר בשבת.
כן, זה כמו חברה של אשתי, שרצתה ללכת לעשות שירות צבאי אחרי השמינית, אז אמא שלה אמרה לה, תקשיבי, זה בית פתוח. אתה יכול לעשות מה שאת רוצה, לכי לאן שאת רוצה, אם את מתגייסת, את תחזרי הביתה. כאילו, אני לא אומרת לך מה לעשות, אבל את הדלק לא תעברי על מדים. תראה, זה הכל שאלה של מנגינה.
מה אם נראה
לך? לא. היום היא גרה בקיבוץ מעורב, זה לא כזה סיפור, הסיפורים לא תמיד נגמרים כמו שהם אמורים להיגמר. אני אומר, אני רוצה להסביר רגע. זו שאלה של מנגינה, אתם כל הזמן כאילו אומרים, זה יכול להישמע, זה נכון שזה יכול להישמע, אני לא יודע איך הילדים שלי שומעים את זה, דרך אגב, זה לא מניפולציה, לפחות בחוויה שלי. אני לא מנסה לייצר איזשהו סוג של, וכמובן שאני מציע לך באמת, מציע לך, שימו לב, כי אני אוהב אותך, כי אני קרוב אליך.
לטובתך.
כי זה לטובתך, כי אני, עכשיו, אם אני לא יודע שזה לטובתך, אני גם אגיד לך. אני לא יודע מה נכון לעשות במקרה הזה, מי ששמע אותי פה פעם אומר את זה, יודע שאני משתמש במילים האלו, בעיקר כשבהם מתייעצתי, אני באמת לא יודע מה נכון. לפעמים אני אומר, הדבר הכי טוב שאני יודע להגיד כרגע זה ככה וככה. כששואלים אותי הלכה, אז אם שואלים אותי מה מברכים על מלאך, אני מציע לך לברך עליו מזונות, כן? אבל זה לא השאלה, בסדר? בואו לא ניכנס לדיוק, כי זה באמת בקטנה. אבל כשיש שאלה, ואדם שואל, בסוף הוא ניצב מתוך עמדה של ברית, מתוך עמדה של להיות חלק, הרי אם הוא לא מחויב, אז הוא לא היה בא לשאול אותי. והוא שואל, והוא רוצה לשמוע מה הלכה אומרת, ובסופו של דבר, כשאני אומר לו מה הלכה אומרת, אני מציע לו בעצם את הדרך הנכונה איך להתנהג. עכשיו, אם הוא חווה את זה ככה, מה קורה, אני שם סימן שאלה, מה קורה ליחסים ביני לבינו? מה קורה למחויבות שלו? האם הוא מסוגל לחפף עכשיו? האם יותר? האם פחות? אני לא יודע.
בעצם...
רק שנייה אחת, אני לא אומר שהכל שם, אני חוזר אל הרמב״ם, הרוב זה כך, בסדר? חייב להיות איזשהו רכיב, יש איזושהי נקודה כזאת, שאי אפשר להימלט ממנה, מה שהרב שגר קרא, נקודה קשה, שהיא נמצאת שם גם אחרת, אבל זה שאלות גם שלי.
זה בקרשי
קהילה. רק שנייה, כן.
זה משנה גם את התנועה של הבא לשאול. אני לא יכול לבוא לשאול עכשיו אותך, במחשב שאלווי תגיד לי, אלווי תגיד לי בית, אלווי תגיד לי בית. זה אלף ובית, אני רוצה שתגיד לי בית, כי בית זה שאני בא ככה, אני בא... הלכה עם משהו סלם, אני רוצה שהיא תענה לי על הצורך שלי. צריך לבוא לשאול, כאילו מצופה ממני לבוא לשאול בלי איזה רצון לתשובה. כמו מישהו שבא לבקש צע שהוא באמת, שתי האופציות הן טובות בשבילו.
זה נכון, ויותר מזה, אני מרגיש שכאילו ההלכה פה במובן הזה הופכת להיות לא שוטר או שוטרת, אלא סבא או סבתא, בסדר, בואו ננטרל רגע את הדמות של האבא בסיפור. כשאדם הולך לשאול את סבא שלו שאלה, או שסבא בא לתת לך עצה, וואלה. יש לך כבוד אליו, שימו לב כאילו לכל תנאי הפתיחה, אתה יודע שהוא ראה משהו בחיים, אתה יודע שהוא מגיע ממקום של ידע, בסדר, בהנחה שסבא שלכם יודע משהו, אתה יודע שהוא רוצה בטובתך, אתה יודע שהוא לא יעניש אותך אם תעשה אחרת, וכשהוא אומר לך משהו, וואלה, סבא, בוא אני אצל לך עצה של איש זקן. עכשיו, כשאתה עושה אחרת, אתה בוחר לעשות אחרת. אגב, אני אגלה לכם סוד, יש לפעמים אנשים, כל אחד יכול להסתכל מסביב, אני מקווה שלא נמצאים פה בחדר, אבל יש לפעמים אנשים שמחליטים לעשות אחרת. בסדר? לא, לא הוריד כיפה. מה? הם מחליטים לעשות אחרת. אדם מחליט לא לזנוח את הדרך, הוא מחליט בתחום מסוים, או הוא לא עומד בזה, או הוא מחליט לא לשמור, לא יודע מה עשו. בסדר, זה גם דברים שקורים.
אבל כשהוא יהיה סבא, הוא ייצור עוד, הוא ייצור איזשהו הכרעה חדשה. כשהוא יהיה סבא, הנכד שלו שיבוא אליו, הוא ייצור לו כבר את הבית.
אם הוא יזהה את עצמו עם המסורת, אם הוא יפנים בסופו של דבר את הלבושים של הסיפור הזה, אם הוא יזדהה עם השפה הדתית והוא יהיה חלק מהבית והוא לא יצא החוצה מהבית, אז במובן הזה הוא יוכל להיות גם חלק מ... הוא יהיה סבא. כן? 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 אני מסכים. ופה אני רוצה לקרוא שיר שיצבן אותי בעבר, והוא מעצבן אותי גם היום, אבל נקרא אותו בכל זאת, של יהודה עמיחי. לא. כן. אבי היה אלוהים ולא ידע. אני הוספתי את הוו, אני לא יודע אם זה היה נכון, אבל הוספתי וו כדי שלא יודע. אולי זה באמת אלוהים, ואז אסור לזרוק את זה. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף ענה, והוסיף בבקשה, וזימר זכור ושמור מניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תיסע שם אלוהיך לשווא, לא תיסע, לא לשווא. אנא, אל תענה ברעך את שקר. וחיבק אותי חזק, ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור. כבד, אהב, למען יאריכון ימיך, על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך יפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי, ואמר אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר ה-11 לא תשתנה. והדיבר ה-12 תשתנה, תשתנה. כך אמר אבי, הוא פנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. עכשיו, מה אתם אומרים? לפני שאני אגיד. למה הוא עצבן אותי? כי הוא כזה נחמד כזה.
כן,
השניים
האחרונים
זה מתוקים.
אה? הלא ישתנה וישתנה. זה כל הקונס של יהודה עמיחי, בעיקר בפתוח, סגור, פתוח, וגם האגרוף היה פעמים פתוחה ואצבעות, זה נושא לשיעור אחר. אבל השינוי זה חוסר השינוי. המוות הוא אלוהים והשינוי נביאו. יש ליהודה עמיחי הרבה מה לדבר על שינוי. בואו נשים רגע את השינוי בצד, למרות שהוא קשור והוא עלה גם בדברים שלכם. מה קורה פה בכל החלק הראשון של השיר? אבא שהוא אלוהים, נכון? אגב, הכותרת הזאת, זה הדבר שהבנתי כשלמדתי קידושין בסוף פרק ראשון, נכונה לגבי כל אבא. כל אבא הוא אלוהים, שלא יודע את זה. למה?
כי הוא מלמד את התורה.
הוא זה שמלמד את התורה. אבא, אמא, בסדר, זוכר.
הוא מבורת הילד.
מה הוא?
הוא מבורת הילד.
זה אפילו למעשה בראשית, כן. לא אלוהים, אבל הוא דמותו של אלוהים בשביל הילד, עד שהילד מבין שיש אלוהים מעל האבא. אבל בשלב הראשון הוא נתפס כדבר הכי גדול שיש. פרויד אמר שאין אלוהים, ואדם ברגע שדמות האב שלו מפסיקה להיות רלוונטית, אז הוא ממציא, ימציא את המושג שנקרא אלוהים. בסדר, זה כפירה. אנחנו אומרים, יש אלוהים, ודמות האב היא ההופעה שלו בשביל הילד בעולם. והשפה של האלוהים בשביל הילד היא השפה של ההורים, זה ברור לגמרי. והאלוהים הזה של יהודה עמיחי, שאבא שלו היה ולא ידע, הוא רך, הוא מלטף. עכשיו, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מוצג במקרא, הוא כזה, או הוא כזה רק. בסדר? אני כן חושב, ואני משתמש בזה לצורך השיעור, למרות שזה לא בדיוק נמצא על ה... בסדר, עשיתי פה החלאה בין שלושה מרחבים. אחד זה המרחב של ההיצע, אחד זה המרחב של האפיפה, אחד זה המרחב של הלא ברעם ולא בזעם. אני אומר בזהירות, בסדר? זה שיעור עדין. מקווה שאתם איתי, כאילו, בקולאז' שאני מנסה ליצור פה. אבל זאת איזושהי דמות לא רק לאבהות והורות, כי הלכתי לכאן בעקבות הרב שגר, אלא איזשהו סיפור של הלכה שהיא הלכה שהיא לא תמיד מקלה, זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא אומר בהכרח שאני אקל, אבל זה אומר שגם המקום שממנו אני מגיע, חוזר אל הרמב״ם, גם השפה שבה אני מדבר, גם המקום שתופס ההסבר של מה שאני עושה, גם החירות שנמצאת שם בקצה, גם השאלה של מה יקרה אם לא תעשה את מה שאני אומר, גם המקורות שעליהם אני נשען כשאני בא לפסוק, גם האופן שבו אני תופס את עצמי בתוך החיים שלך, כל הסיפור הזה, אני חושב שהוא מוקרן, ומוקרן חזק מתוך העולם, אני מציע, אז אני חושב, אני מציע, שהוא מוקרן חזק מתוך העולם של העצה, ושוב, אני לא חושב שזה הופך את קיום ההלכה לחלש בעקבות הדבר הזה, אלא במובן מסוים להפך. ברגע שזה הופך להיות חלק מהזהות שלי, וחלק מהביתיות שלי, וחלק מהעצה שסבא שלי נתן לי, המחויבות הפנימית שלי ביחס לדבר הזה היא עמוקה יותר וגבוהה יותר, ולא חלשה יותר בגלל שזה חוק טבע או חוק משפט או הוראות של מכונת כביסה, שאני אומר בסוגריים, ספק אם אני מאמין בזה, או ספק אם כולם מאמינים בזה. זהו, בערך. שאלות.
ואיפה השיר של יהודה עמיחי בתוך זה?
שיש יהודה עמיחי, הוא נותן לזה גוון, או הוא כאילו נותן לזה איזושהי זווית מסוימת, הוא אומר, יש פה משהו, גם אם אני לא מאמץ את יהודה עמיחי עד הסוף, הופך את זה לחזות הכל, אני כן מרגיש שיש פה איזשהו סוג של גם אינטימיות, וגם אהבה, וגם קרבה, וגם הרצון, בבקשה תעשה את זה, לא כמתחנן, ולא בשבילי, אבל באמת לטובתך. וכי זה הדבר הטוב בשבילך, אני באמת חושב שזה טוב לך. עכשיו, אני לא תמיד יודע להגיד על כל המצוות, באופן בהיר וקוהרנטי, למה הן טובות לילד שלי בסיטואציה מסוימת. אבל אני נותן אמון בזה. לא תמיד אני נמצא, לא תמיד אני חווה את ההלכה ככזאת. לא תמיד אני חווה את הקדוש ברוך הוא ככזה. לפעמים אני חווה את ההלכה כהלכה שלא אומרת לי אנא. אלא שאומרת לי, זה הדבר הנכון לעשות. בסדר? כשאבא שלי דיבר איתי באותו סיפור, צורך העניין, הוא לא אמר לי בבקשה ואנא, והתחנן וליטף. הוא גם לא היה ברעם ובזעם. החיים הם לא, אני לא בטוח שהאלטרנטיבה של לא רעם וזעם הולכת לאלטרנטיבה של בבכי בין דיבור לדיבור. בסדר? יש עוד מרחבים.
אני שומע את עמיחי אומר בסוף, והנה תראו זה לא עבד לו.
אני לא, התלבטתי, אני תמיד מתלבט לגבי הסוף של השיר הזה. אני לא חושב שזה משהו חושב.
לא יודע אם הסוף של השיר, כמו הכותרת של השם המשורר, כאילו, הוא בעצמו היה חילוני. כאילו זה, אני מכיר מקרים כאלה, כאילו של...
אני מכיר מקרים הפוכים. גם כן. מקרים שבהם האבא היה ברם ובזעם, והילדים גם היו חילונים. כלומר, הוכחות אני לא, לא משת... כאילו, זה שיש מקרים שבהם זה לא עובד, זה לא משכנע אותי.
השאלה אם זה מצליח כן לייצר דתיות, לא השאלה האם רם וזם יכולה ליצור חילונים, אלא האם אבהות רכה יכולה ליצור,
ברור לי שכן, ברור לי שכן, ואני אומר עוד פעם, אני מזהיר, לא מזמן התפרסם טור של רחבי מלאק בודה, לגבי לייטיות כלא מייצרת דתיות. ברור, מה חשבת כאילו? אם אף אחד לא שואל אם יש תעודת כשרות במקום, אז אני לא מדבר על זה. אני, עוד פעם, אני לא מדבר עליה, אם זה החיים שלה, ואני לא מכיר אותה בכלל. אני לא מדבר על זה. אני כן בודק אם יש תעודת כשרות, בסדר? הילדים שלי יודעים שאני בודק אם יש תעודת כשרות. אני מדבר על זה, שבודקים אם יש תעודת כשרות. ועדיין, בסדר, כרעיון, אני קורא לילדים שלי לשמור כשרות, כי אני חושב שזה הדבר הטוב עבורם, ולא כי אם הם לא ישמרו כשרות, אז העולם יחרב, או הם יעברו על החוק, או הם יאנשו, או... השפה שבתוכה אותה מערכת איסורים קיימת היא שפה אחרת לחלוטין. עכשיו, אני לא מתאמן. אני יודע שהשפה הזאת האחרת גם עלולה לייצר, יש לה גם מחירים. אני לא מתכחש על המחירים שעלולה לייצר, ואני עדיין, א', חושב שהיא ברמת המוצלחות יש לה יותר סיכוי, אני לא יודע להגיד את זה ודאי לא בפרספקטיבה של מאות שנים. ב', אני גם חושב שהיא יותר נכונה. כן.
עכשיו להתעלם מהמיועדים לכפייה בהלכה איך שאנחנו מכירים אותה באופן רגיל, במיוחד בקשר של קהילה. כאילו, עפיפה אולי, זה אולי המילה שבדרך כלל נשתמש, אבל במקרה קצה או כשמישהו, גם בתוך משפחה אני חושב, אבל בטח בקרקה.
אוקיי, עכשיו יש מקרה קצה, יש אזרחים, יש קהילה. קשה להתעלם מממדים של כפייה שקיימים בתורה. מי שיקרא אצל הרב שגם פורו הגורל, ידבר על התסביך הפרוידיאני התשתיתי, כמו שהרב שגם מזהה אותו ביחסי עץ הדעת, אדם ששם הכפייה היא התשתית של הכל. אני לא, כן, גם את זה אני מכיר, גם זה נמצא שם.
גם בפרקטיקה.
ובפרקטיקה, כן, אז אני אומר לך שבפרקטיקה אני מתערב בבית כשמישהו מרביץ למישהו אחר, וזה נראה לי עובר את הגבול, או לא סימטרי. אז למה אתה מתערב? נכון? חופש?
קאטלשני.
לא, קהילה. בסדר, יש סדר חברתי, כאילו. אני חייב לומר לך, אבל שזה לא קשור רק להלכה, זה קשור בכלל לתפיסה. זה קשור לחינוך. בסדר? עכשיו, אני במובן הזה, אני לא יודע להגיד קיצוני, אבל אני במובן הזה, אני מאמין לזה.
לא, אני חושב שאם ילד... וגם מדליק את האור ויש לזה חוונה לצורך העניין, הוא ילד כבר מבין אותו, הוא מקבל ככה, זה סבב, זה יהיה טוב.
אתה חושב?
כן.
כי מה יקרה?
כי... וזה כאלה ככה, אבל כאילו, יש... אם הכל... אם הכל... אם הוא יכול לעשות הכל ו... אם לא יקרה כלום, אם הוא יעשה מה שהוא רוצה?
לא, יקרה. אני אגיד לו שאצלנו בבית לא עושים את זה. אוקיי. הוא יודע שאני לא עושה את זה, הוא יודע שהוא עושה הפוך.
כנראה שהוא לא יעשה את זה, אבל אם יעשה.
ואם הוא יעשה, הוא יודע שהוא עושה הפוך ממשהו שאני הצעתי לו לעשות אחרת, והפוך ממשהו שעושים אצלנו בבית. זה...
זה אין לזה מחיר.
גם המילה מחיר,
כאילו... המחיר הוא שהוא יכול להיות עקור. זאת אומרת, אני יודע שאצלי לא עושים הבית, אנחנו לא מלקים הבית אור, ואני גם... ואתה נשמע, אני יודע שזה בסדר, כי אני יודע שהשכן שלי לא קיים מלקים הבית אור, ואם הילד שלי יוכל לברוח מהבית, הוא ימצא בעצם של השכן. אבל מה לגבי מעשים שלא עושים אותם?
כמו?
בשום מקום.
כמו?
הטרדות מיניות, אלימות.
אוקיי. פגיעה בזולת.
לא, אבל שפה...
האחר האנושי הוא בלתי נגיש.
אני אומר כאילו, אז למצוא מרחב שבו, אז לא יודע, עבודה זרה, כי במקום שבו, שזה לא פגיעה בזולת, אבל...
זה מחלוקת רבי ישמעאל רבי עקיבא, לא עבודה זרה. לא, בסדר. בוא, אתה רוצה ללכת לתפילה?
לא, אני אומר כאילו, הבעיה שהוא פשוט לא ימצא, אני כאילו, אני מוכן להכיל...
לא היה פה מזגן כאילו פעם? מה הקטע שלה? מה קורה פה? רוצה שנחזור לבית מדרש?
אמרנו כבר פה,
מחליף
את
הפילות, אני דקה מסתכל. שריכם ישראל, סליחה.
אני רק אומר שכאילו, אני נורא מקבל את המקום שיצרנו עושים בבית יחד, כי באותה נשמה אני לא דואג, כי אני יודע שהוא יוכל ללכת לבית אחר, אבל מה יקרה במרחב של חוקים או של מעשים, שאין לו איפה לברוח, אין לו...
תן לי דוגמה.
עבודה זרה, הוא צריך למדוד למדינה אחרת בשביל עבודה זרה.
הוא לא יצטרך
לדוד. הוא
לא יעקור. לא, אתה רוצה שיהיה בבית של מישהו אחר?
אני כן, כי הוא יכול להחליף. כן, לא כן.
לא,
אני חושב שזה ממש בתודעה, כי
אני לא רוצה.
אנחנו לא בוגעים מזה. למה, כאילו, אם הוא יגיד לך טוב, אז אני הולך. אז ילך לבית אחר פשוט, שהוא לא כזה רחוק ממך.
זה נורא.
וזה לא...
זה נורא, אבל לא סוף העולם.
כן?
כן?
לא, בשביל זה סוף העולם.
לא,
קודם כל הוא ילך לבית אחר, אני מודיע לך.
קודם קרוב, ממחב הקרוב.
על כן יעזוב, יש את אבי ותימו, הוא יום אחד יקום וילך. אשתי מתכחשת לזה, יום אחד הם הולכים, וזה בסדר, בסדר?
זה קרה, לדעתי הבעיה נוצרת במקום שבו כאילו... סתם, אני רואה אצל ההורים שלי, כאילו הם נורא מאפשרים את זה, עד היום, כאילו עד המרחב של המנסים, שבו זה כבר עלול להרחיק למקום מעבר לים. כאילו, זה מדהים, אין להם מה שחוצה שום כל דבר, כאילו, רואה מזה משפט מונומנטלי של אמא שלי, שלמד להם, איפה שלי בן הומו מאשר בן שורד מארץ.
מה?
אני מעדיפה בן הומו מאשר בן שורד מארץ, הוא מתחתן עם גויה. כלומר, היא לא דרגו פה. כאילו, הוא ילך רק חוק מהבית שלי, שזה כבר לא, אין שום ממשק יותר.
אני סליחה שאני זה, אני מסרב לשתף פעולה עם השיח שכאילו חושש מהמחירים, למרות שאני מוכן לנהל אותו. אני לא מחנך על הרקע הזה. אני לא כן עושה או לא עושה דברים חינוכיים מתוך השאלה מה יקרה אם הוא לא. אני יודע שיכול להיות שהוא לא, אבל זאת לא השאלה. השאלה מה יקרה אם הוא כן.
מה
זאת אומרת?
אם הוא
יפה
שורה,
יכול להיות
רגע אם תביא את
הסתירה. אני שואל איזה... קודם כל, אני לא עושה את זה פונקציונלי, אני לא חושב שככה צריך להתייחס להלכה, כי ככה היא מביאה תוצאות יותר טובות. אני חושב שככה היא, או שיש בה תאריך הזה, בסדר, נגיד.
אתה צריך כאילו, בקשר שנגיד של המערל על שהנקודות התשתית צריכות להיות שככה זה, כי ככה זה, כאילו.
זה היה מתאים בדור
שזה... לא, אני אומר, אבל כאילו נגיד להעביר מטען של מסורת, אני שואל, אולי הוא צריך גם נקודות קשות, כאילו שזה לא עושים, נקודה.
המטען הקשה, המטען הקשה עובר, תראה, בואו לא נתאמם. אתה חי בבית, יש גבולות. מה זה גבולות? יש חיים של בית. יש דברים שלא עושים. לא צריך להגיד, לא צריך להסביר לילד שבשבת לא משחקים בטלפון או לא משחקים במחשב. הוא מתרגל לזה, מגיל צעיר, שבשבת לא משחקים ולא משחקים במחשב. עכשיו פתאום הוא מגיע לאיזשהו גיל ואומר, אני רוצה לשחק בטלפון. אז אתה אומר, לא צריך לא עושים. הוא אומר, עכשיו זה יקרה עוד פעם, עוד כמה פעמים, הגבולות הם קיימים. גם אם לא גבולות, השפה של הבית נוכחת בעצם הבית. זה לא לא לחנך, אני לכן שמיתי, אתה לא מחנך? ועוד איך אני מחנך? ויש מצוות חינוך. בדיוק, כך מחנכים.
אתה חושב להגיד כאילו במובן מאליו.
אבל במובן מאליו לא צריך להגיד שהוא מובן מאליו, הוא מובן מאליו. עכשיו אתן לך דוגמה, תפילה, זו אחת הדוגמות הכי קשות והכי אהובות עליי, ואני גם הכי רדיקלי בהן. מעולם לא אמרתי לאף אחד מהילדים שלי ללכת להתפלל. אלא אם כן הוא ביקש שאני אהיה אותו לא בכלל. אני שואל אותם. לפעמים אומרים לי לא. ביושב. בסדר? כל על השולחן. לא אמרתי. עכשיו, למה? כי אני לא רוצה שהתפילה תהיה בגללי. אני רוצה שהתפילה תהיה בגללי. עכשיו, הוא יודע שאני הולך להתפלל. לא צריך להגיד לו, אבא הלך לתפילה. הוא יודע. כשאוטו עוצר בדרך מאילת למצפה רמון, כי צריך להספיק זמן מלכה והשם משוקעת עוד מאה ונמצא להתפלל, לא צריך להגיד, חבר'ה, שם מנחה, צריך להתפלל, כתוב בשולחן ערוך, צריך בית תפילת מנחה, יצחק אבינו תקן תפילת מנחה, קדימה, מי שלא יתפלל אני אעשה לו, יהיה מחיר, לא צריך להגיד כלום. אגב, יכול להיות שהוא לא יצא, אני פתוח לאופציה הזאת, בסדר?
אתה רואה שזה לגילאים או אתה רואה שזה לגילאים?
למה שאני חלק את זה? בינתיים, עד 19, אני לא מחלק את זה.
למה זה? זה מאוד
עם הכי. לא,
יש
ילדים,
יש
שני
ערים, זה עולם עוד
שונים.
נכון. באופן טבעי, קורה שהם מתפללים, נגיד אותם מבוגר, כי מתרגלים, יאללה. כי אוהבים.
זה עכשיו לך אמור לצא?
זה מכאיב לי, למה יכאיב לי? זה מכאיב לי כבר עכשיו. ואני מכבד אותו. הילדים שלי בסדר, אבל הם... כל אחד יש לו את הטאט של... את החוש הרליגיוזי שלו, אגב, יש הבדלים בבני אדם בתחום הזה, לא יודע אם יצא לכם לראות את זה. אני, עכשיו, זה מכאיב לי לא כי הוא שונה ממני, או לא כי אני שואל את עצמי כל הזמן, או כי אני מצפה משהו והוא לא עומד בציפיות הכמוסות שלי, וכאן אני אגיד את הפסיכולוג, הוא הרי מפנים את הציפיות שלך כל הזמן, גם אם אתה לא אומר, הוא יודע שאתה רוצה כזה, אתה יותר סבוך ביחסים של אבא ובן, למרות שיש לנו יחסים מאוד טובים. אני באמת חושב שזה יצא טובה. אני באמת חושב שזה יצא טובה להתפלל שלוש תפילות ביום. דרך ופה זה נקודה קשה. עכשיו, צריך להתמודד עם המורכבויות שלי.
למה זה נקודה קשה? בסוף זה נקודה
רכה. זה נקודה קשה, לא, זה נקודה קשה בחוויה שלי. זה נקודה קשה בחוויה שלי כשומר הלכה. אם אני שומר הלכה ומתייחס אל הלכה כעצות של סבא שלי, ושל סבא של סבא שלי, עד הקודש ברוך הוא שהוא הסבא דסבים. ונתן לנו עצות טובות איך לחיות את החיים, ואני פתאום רואה שמישהו לא מאמץ את העצות האלה. אז זה קשה לי. קשה לי. אבל אבל שולם אנחנו יושבים כבר יאללה עם הלוחות זמנים האלה עוד חברים תתנגדו תתנגדו נו
תפילה זה דוגמה מוקבת יותר כי אתה לא רוצה שופר
נכון
תפילה זה...
לא כי אני לא... ודאי שאתה צודק, אבל זה לא כי אני לא רוצה שהוא יתפלל כי הוא חייב, כי אני תופס את מערכת היחסים של התפילה, כמעט יחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים שהיא קיצונית. ואני מאוד קיצוני בה, תדעו לכם. אשתי אפילו גרה בי פעם. אמרתי לה שאני לא אומר לעמיתי כשהוא מסתובב בבית כנסת בזמן קדושה. מכירים את התנועה שלי? נכון? כאילו, אתה לא מבין כאילו? מה, אתה בן שש, אתה לא רואה את כולם עומדים על רגליים צמודות? מדיין, אתה לא אומר לה, אני לא רוצה שהוא יעשה את שום דבר בשבילי. אומרת, אז מה יקרה? אתה לא מסתכל, הוא יראה את כולם עומדים, הוא יעמוד יום אחד. עכשיו, התוצאה, גם האופי שלו הביא לזה שבשנת הבר מצווה, בין 12-13, הוא ביקש ללמוד איתי הלכות תפילה. ישבנו עם פניני הלכה, מקצה לקצה, היה חשוב לו לדעת מה מדלגים, על מה כשמאחרים אפשר לא לומר, מה קורה אם אני באמצע 18, והחזן הגיע לברכו. וואי, וואי, וואי. הסתבכתי איתו, כן. אבל זה בא ממנו.
לא יודע, נגיד אבא שלי שמידה מהירות, אותי נורא חזק וקשה שם בתפילה, ואם לא הייתי קם, כמו הרבה פעמים, אז הוא היה נורא מצטער. מהירות אותי ממש כאילו חזק שני. זה היה נורא מעצבן, אבל היום כאילו אני מבין שהוא כאילו, מהמבט ההלכתי שלו, הוא לא יכול לראות מישהו ישן בזמן נקרא שמעתי, כי זה בן שלו. זה לא קפייה.
אוקיי, עכשיו שמת את זה על הקושי שלו, לראות מישהו שלו זה משהו אחר לחלוטין. אפשר לדבר עליו, דרך אגב. לפתוח אותו.
אני חושב שיש משהו יותר... תחושה שלי לילדים יותר קטנים, יש צורך לומר להם את זה... אני חושב שזה נבנה יותר לאט, יש שאתה מציג את זה, בעיניים שלי. יש בהתחלה ילד קטן, מקבל את הדברים, א' כאילו א', ב' כאילו ב', ובלי... בלי סברים, בלי להגיד לו, זה הצעת אב, רכה, זה כי זה ככה עושים, יש מותר ואסור ומוקצה ולא מוקצה. וכשהוא מתבגר והדברים הם יותר עדינים, אב, לאט לאט.
הטענה של פיאז'ה ושל קולברג לגבי ההתפתחות הקוגניטיבית והמוסרית של האדם, זה שלא משנה באיזה שפה אתה מדבר, ככה הוא תופס את זה בתור ילד קטן. אני אגיד לכם יותר מזה, אצל ילד קטן לא צריך לדבר כל כך הרבה. המעשים כל כך חזקים, ילד קטן שלוקח איזה משהו ורוצה להרביץ לאח שלו, אתה לא צריך להגיד לו, אצלנו בבית לא מרביצים. אתה לוקח לו את זה. בסדר, זה כאילו הרבה יותר פשוט. אבל בסוף, 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 בוא אני אקח אתכם לאזורים אחרים. מה תעשו כשהילד שלכם יגיד לכם יום אחד, אתה אידיוט, ואני אדין, בסדר? הוא לא שמע את זה מכם, הוא לא התכוון להדיוט, במובן של כהן אידיוט. אתה אידיוט, אתה לא יודע מה, אומר לך
איזה משהו.
מה תעשה?
פרצוף כועס, נו, תלך לך לשוף את הפה.
ככה תעשה?
אבל למה, הוא אומר לה...
ככה לא אומרים.
שצריך בבית לא אומרים דברים
כאלה? אתה ילד קטן, ילד בן חמש,
מה, אנשים קוראים. אני שואל, תגיד לו, נו, שטוף את הפה?
כן, פרצוף כועס, לא עושים ככה, כן.
אוקיי.
אם תתפוס לי בנקודה שמה, נראה יותר קשה.
בוא נגלה, אני מאוד
מאמין. בוא נגלה, אתה מעבר לכם.
אני מאוד מאמין שצריך לא לחוס באמת על לעשות פרצוף כועס. אבל אני לא, אני גם רואה את ה... יש לי עוד דוגמאות כאלה בחיים שלי, של ילדים שלא אמרו להם את זה, ככה לא אמרו, מכל מיני סיבות לא אמרו להם את זה. וזה מזעזע, ממש. אתה רואה ילד שמתחצף להורים שלו בצורה מזעזעת.
חמור, רואה לעבוד.
מכה אותם.
חמור מאוד.
זה מזעזע. נכון. כי הוא לא היה יכול להגיד לו מכל מיני סיבות שככה לא עושים.
נכון, השאלה איך הוא אומר, אתה ככה לא עושים.
לא, וגם...
אני מסכים איתך לגמרי. אוי ואבוי לא לחנך. חייבים לומר. ילד יודע שאצלנו בבית לא מדברים ככה. זה, אני מסכים לגמרי.
יש מחיר לדבר,
זה גם תלוי.
למה המחיר הוא תמיד השאלה הבאה? אין מחיר, המחיר הוא שאני אמרתי, אצלנו בבית לא מדברים ככה.
אבל זה היה גם תלוי באיזה מרחב, כאילו, המרחב של החינוך הוא נורא ממשי, כאילו, זה נורא ממשי של אבא שלך. לעומת זאת המרחב הדתי, ההלכתי הוא, כמו שאני יותר יכול, זה דווקא אני יכול להבין איך אני, זה מרחב שאני רוצה ליצור לו, כי זה גיצור דיין פקודה, והשפה שהוא יוצר עכשיו, ליצור לו מרחב שזה מקום נעים, עם חיוך, ועם עצות, ועם ארתקים, כמו שגם הרמב"ם אומר, שבחרת את זה ארתקים, שהכל יהיה כאילו בעבירה, במרחב של כאילו של חינוך, שהוא
אני חולק על הממתקים, אני לא מדבר על ממתקים, במחילה, אני לא מדבר פה על ממתקים, לכן אמרתי שיהודי עמיחי, כאילו זה לא מה שאני מדבר עליו. אני לא מדבר על ממתקים, אני מדבר גם על המובן מאליו שהוא לפעמים לא ממתקים בכלל, אבל זה ככה. יש משהו במובנות מאליה שילד נולד לתוכה, שהיא מה שיוצר בסופו של דבר את הביתיות ואת החלק מתוך השפה ומתוך המרחב שלתוכו הוא צומח. אני רק אומר שבתוך הדבר הזה, השיח העצתי, לדעתי, יש לו מקום מאוד משמעותי. אנחנו נעצור כאן, כי באמת אני כבר מאחר לפגישה. ובעזרת השם בשבוע הבא, לא נלמד, אבל בעוד שבועיים נעשה סיכום ואסיף, ותוכלו להגיד מה שבא לכם.